בעזרת השם על סימנים י"ג וי"ד, כאשר זה פלא גדול שהכנס הזה שהיה ביום ראשון בסייעתא דשמיא עסק בחלק מהנושאים האלה ממש, וזה היה לי קצת חבל שלא נכחתם ושזה לא הוקלט הדבר הזה, אבל משהו, כמה נושאים שהיה חיבור בקיצור בכנס הזה בין עולם הפרקטיקה לעולם ההלכה. כאילו מה תכלס עושים מול השיקולים ההלכתיים, האילוצים מול חוק הבררות של המדינה, איך מסובבים את הכל ובסוף יוצאים עם איזה משהו.
אז אם... אבל יש שם כולם גדולי תורה, לא נעים להיכנס. אנחנו עוד...
אני נכנסתי, זה היה מאוד
מרשים. אתם צריכים להבין, הרבנים שהיו בכנס הזה, אני אומר, בלי טיפת גוזמה, הם ברובם, זה הסלטה והשמנה של עולם הדיינות בדיני הממונות. בבתי הדין האזוריים יש רבנים גדולים כמו מור אביך, שליטה ועוד, שהם מרוכזים בדיני אישות. גם זה מצמצמים הם לאט לאט, את הירושה שבוע שעבר לקחו להם עוד בגץ, השערוריה בגץ בשבוע שעבר הספסק, שלקח להם את הסמכות הבלעדית בירושה, ועכשיו רק אם שני הצדדים מסכימים, רק עד הבית הדין יש סמכות לדון בירושה. החוצפה שלא תאמן, אבל זה בסדר, בסדר, הם דוחפים אותנו עוד יותר קדימה, בדיעבד זה טוב לנו, כן? אז בכנס הזה היו, אם אני, ותאמינו לי שאני קצת מכיר את מי שעוסקים בתחום הזה, של הדיינות של דיני הממונות, וסלטה ושמנה של הציבור של הרבנים שלנו היו שם, כל ראשי הכוללים של הציונות הדתית או נציגים בכירים שלהם, כולל מרץ חמדה שהגיעו לשם, אבות בתי דין וגם אנשים שהם בסביבות ה-70 היו שם, כמה...
הרב גדעון.
יש שם את הרב גדעון, בנימין, את הרב ויצן, הרב שילר, היו שם עוד, אני תכף אזכר, הרב בן ציון אלגזי, מצרוב הצורוב הזה שכתב, הוא גם, הוא מאוד מאוד התלהב. היו שם, נו, הרב שלמה לוי מגוש הציונים ששמעתם עליו, הוא גם כבר כבר מתקרב ל-70.
דיין על הרב שלמה לוי גם?
מה?
גם דיין?
כן, כן, בטח. הוא אב בית דין היום של גוש הציון, של כל הבית דין שם. היה עוד אחד... עוד אחד שם, כן, הרב יונתן בלס, כן? היו שם גם מהגיל הזה, ואלה, כן? עד בגילאים צעירים יותר, כאשר המכנה המשותף שכולם הם על הנושא הזה. או שיש להם ניסיון של שנים, או שהם גם בתוך הלימוד. ישבו שם שניים משולחן ערוך, חושב משפט א' גם, ומדי פעם הם יקשו משם, כאילו זה היה דיון הלכתי, כאילו לא הלכתי בעיקרון, אבל הלכתי. טכני, אבל גם הלכתי. אז אולי היום, אם ככל שיהיה לנו זמן, נזכיר כמה דברים שקשורים לעניין שלנו. הדבר הראשון, בסימן י"ג, אני הגעתי לדיון הזה, אני אתחיל איך אני התעוררתי אליו. יש ערכאת ערעור. מה זה ערכאת ערעור? דיברנו על זה דווקא לפני שבת, עם כמה שיחות פה. ערכאת ערעור זה בעצם אומר שלכל מי שבא לבית הדין, הם צריכים להחליט בתחילת הדיון, יש טופס כזה, הוא צריך להחליט, כן, אתה צריך לשמוע, כן, המתורה מזכיר של בתי דין שיקום, כן, אתה צריך להתמקצע, כן, צריך לרשום ששואלים אותם, אתם רוצים ערעור או לא, מספיק שאחד אומר שהוא רוצה, אז לשניהם זכות ערעור, רק אם שניהם לא רוצים, מסמנים בטופס שהם ויתרו על ערעור, אחרי זה עושים על זה קניין והכל, על כל השטר, אז יש בו, אז יש ערעור. עכשיו, אני ישבתי פעמיים בהרכב של ערעור, זה לא עובד באופן אוטומטי שהוא אומר אני רוצה לערער, לוקחים אותו, אלא מה? שולחים לדיינים, סליחה, לנשיא של האיגוד, בקשה, הוא בודק אם זה בכלל שייך. הוא מעביר את הדברים האלה, את כל החומר לשלושת הדיינים. שלושת הדיינים הם בודקים, כי מי שרוצה ערעור, הוא כותב למה אני רוצה ערעור, הם קוראים את הטענות שלו, הם קוראים את הזה, הם קוראים את הפסק דין, ואז הם אומרים לעצמם, אוקיי, נניח יש מקום להזמין אותם ולשמוע את הטענות מחדש, מה שלא קרה עד היום, או שהם אומרים, בוא נדון בינינו על מה שקרה, ונבחן את הפסק דין הראשון של הבית דין, כמה אם הם צודקים או לא, אפשרות לשית זה, דוחים על הסף, דוחים את האירוע בכלל בלי לדון בו, אוקיי? כאשר בפעמיים שאני הייתי, בפעם הראשונה הפכנו את כל הפסק דין, הפכנו את הפסק דין של זה, אחד הפסקי הדין היפים והמורכבים, אני כתבתי אותו, לא, זה לא רק אני, כאילו, אני תמיד הכותב, יש לי את הכתיבה המהירה יותר, יש דיינים שאתם דרך כלל עצומים, אבל כתיבה קשה להם. אז תהיה כתיבה יותר קלה, אז אני אספרה. אז זה פסק דין אחד, וב...
חידה רבנו, הגזרה של אחת פעמי.
תראה, הביאו לי מהכל.
הלכתי לחפש.
הביטול תורה שלך על הראש של, לא משנה, מקליטים פה, אז אני... בכל אופן, עכשיו תראו, האם מותר לנו היה לעשות דבר כזה? הפכנו את הפסק דין, מישהו ערער, אחד מהצדדים, נגיד הסיפור בגדול היה, אחד קנה רכב דרך איזה מתווך מכוניות, יש דבר כזה, באדם שהוא מתווך מכוניות, הוא מוכר לך מכונית, והתברר שהאוטו הזה היה על הפנים, והוא שיקר גם בנתונים של הקילומטר, אז לא משנה מה היה הסיפור.
המוכר או המתווך שיקר?
המתווך. אנחנו, כאילו, הפסק דין של הבית דין הראשון היה, של מה לעשות, והמתווך, והצדק איתו. ואנחנו באנו והפכנו את הפסק דין, מסעיף בהלכות שליחות, מניתוח שלו, נכה, זה רב משה כהן, אב בדין של בית אל, תמיד חמצום, שמכיר אותו, הוא היה הרב שילר, הוא ואני, וישנו כאילו ביחד, כן, הרב שילר, והפכנו את הפסק דין, הרב שילר התווכח, אבל אנחנו היינו רוב, הרב משה ואני, ועל סעיף בהלכות שלוחים, אמר להם, אתם טועים בדבר משנה, הפכנו להם את הפסק דין. על טעות בדבר משנה, אתם תראו בסימן קפה, יש שני סוגי טעויות. טעות שיקול לדעת, בדבר משנה. עכשיו אני אשאל אתכם, איך מוצא לנו לעשות את זה?
לא הבנתי איך זה הגיוני שטעות בדבר משנה, זה דבר שמתווכחים עליו.
טוב, סעיף בשולחן ערוך, הם לא שמו לב.
כן, אבל זה אומר שהרב שהתווכח איתכם על זה, איך זה
טעות? כן, אבל אנחנו היינו רוב, אנחנו סברנו שזה טעות בדבר משנה. אבל לא משנה, אנחנו יכולים להפוך גם בטעות בשיקול הדעת, כמובן. כן? אחרי זה שהסברתי להם את
זה,
דיברתי עם הדיינים האלה. נכון, אבל אנחנו נותנים אפשרות לערעור.
אני אומר, בטופס בוררות אתה נותן אפשרות לערעור ולהפיכת פסק הדין, אפילו אם זה לא לפי הכללים הפשוטים, לא?
זה לא מפורט עד כדי כך. כתוב שיש אפשרות תראו. עכשיו אנחנו הולכים לפי הלכה, אני מתקדם. איך מותר לנו לעשות את זה? כתוב בסימן י' ג' שאתם למדתם, כן, שאין לדיינים לדון, אלא אם כן בעלי הדין עומדים לפניהם, וטוענים את הטענות לפניהם. הרי מה כתוב? שאם בית הדין קמה לא יודע מה לעשות, כתוב שהם שולחים לבית דין הגדול. בבית דין הגדול, מה בית הגדול עושים? הם לא פוסקים את הדין, הם שולחים את זה בחזרה לבית דין קמה.
זה מה שעשיתם
בשביל. לא. לא שלחנו לבית דין קמה. אנחנו פסקנו את הדין אחרת.
בלי בעלי דינים?
בלי בעלי דינים.
הם לא פנו אליכם, לא בלו?
הם שלחו לנו, הוא שלח לנו המערער, שלח מכתב. כן? הנתבע, אגב, אמר שלא מעניין אותו. מה שיהיה לא מעניין אותו, כאילו, לא משנה, אנחנו המשכנו לדון. בסוף, כן, קיבלנו את הטענה של המערער. זאת אומרת, קיבלנו אותו. והפכנו את הפסק דין. אני רק אומר, יכולנו לעשות את זה, הרי אנחנו לא היינו, אולי הם לאו לפנינו, בסביבה נוגעים, כמו שאמרתי. רגע, נו מה השחצות? תגיד.
לפי השח חייב שיהיה, אני לא זוכר בדיוק, אבל לפי השח חייב שיהיה ביניהם ולא משנה כלום. לפי הקצות, יש להעיד את זה. כתב איזה...
אז ככה, בוא נעשה סדר, אוקיי? יש בעצם סתירה מהסעיף, מסימן י' ג' לסעיף ו', שכתוב שחייבים לכאורה בעלי הדין להיות לפני הדיינים, ואי אפשר לדון ככה מרחוק. אבל בסימן י"ח סעיף ו', שם כתוב, שם הוא פסק את תשובת הרשב"א, שבדיני ממונות פוסקים שלא בפני בעל דין. אז יש פה סתירה, ויש פה עכשיו שתי גישות בפוסקים איך ליישב את הסתירה הזאת. גישה אחת, גישת אסמה והשח. אסמה, שח והנתיבות, הם אומרים, כן, יש לחלק בין תחילת דין לגמר דין. מה הכוונה? תחילת דין זה לשמוע את הטענות. לשמוע את הטענות, אין מצב שלא שומעים, שהדיינים לא ישמעו את הטענות. ועל זה עוסקים בסימן שלנו, בסימן י' ג', שאין לדיינים לדון אם הם לא שמעו את הטענות מפי בעלי הדין. אבל בסימן... יותחת, מדובר על גמר דין. על גמר דין, רק להגיד פלוני זכה, פלוני חייב, זה לא חייבים. ככה הם ישבו את הסתירה. בסדר? עוד פעם.
כן.
לעומת זאת, הבח, ומי שהסכים עם הבח זה גם הקצות החושן, הם מחלקים בין לכתחילה ובין בדיעבד. מה החילוק? החילוק ככה, באמת לכתחילה צריך בין תחילה דין, בין גמר דין, שהבעלי דין יהיו. אבל אם בדיעבד, אם אי אפשר, זה בסדר גם שלא נמצאים. זאת אומרת, יש פה מחלוקת לגבי האם בדיעבד אפשר לעשות דבר כזה או לא.
מה זה דבר כזה? שהם לא היו בכלל לפני פה במקרה שלכם, הם לא היו בכלל לפני בדין השני.
נכון.
אבל זה לא דיעבד, זאת אומרת זה לכתחילה.
אתה אומר זה לכתחילה המקרה שלנו. אז לפי מה שעד, לפי זה רוצה שאנחנו לא היינו בסדר.
נכון.
נכון?
לא הבנתי.
מי לא הבין?
זה לא לכתחילה.
הוא אומר, המקרה שאני מדבר עליו, זה נקרא לכתחילה, אני יכול לקרוא להם לבוא. אז אין, נכון, זה משהו שואל. עכשיו, בגלל שאין לי זמן, אני לא אתחיל פה עם הראיות שקצת החושם מביא מיתומים, שדנים שלא בפניהם, והתומים מביא מנשים יקרות ותלמידי חכמים, אז לא מתחילים אותם לבית דין, אלא בית הדין שלח להם שלוחים, והם מוסרים את העדות. אני זוכר, זכר צדיק לברכה, הרב עובדיה, היה פעם, היה לו, תמיד היו עורבים לו בשיחה של מוצא שבת, לשמוע אולי הוא אומר איזה משהו, אז פעם אחת הוא אמר על, היה אחד קורא לו יוסי שריד, הוא אמר ארור יוסי שריד, משהו כזה, כן? אז רצו לקרוא לו לחקירה על הסתה, אז אמרו, אם הם רוצים שיבואו אליו, תלמיד חכם, אתם רוצים לבוא לדון, שולחים אליו אנשים, בסוף הם לא שלחו, הם לא שלחו אנשים. רבי מצל פה עמד, אני זוכר, ואמר, מה רוצים הרב עובדיה? זה כתוב בתורה, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, ואני אני זוכר את זה, הייתי אז... אז... אז יש פה, אז יש פה, יש פה בעצם הוכחה, הוכחה מסימן קוק עבדה, לדינה, דנים, זה נקרא מצב של בדיעבד, אי אפשר להגיד לאישה מכובדת שתצא מהבית, כל כבודה בת מלך פלים, אפשר להגיד לרב עובדיה שיבוא את הדין, אז מה אנחנו רואים מכאן ראייה? שבדיעבד, לא צריך, לא צריך שהם ישמעו את הטענות שלהם. אז דוחים את האחרונים, דוחים את זה, אומרים, השליחים האלה הם כמו מורשים, הם כמו עורכי דין, הם כמו בעלי הדין בעצמם. הם באים והם הפה, השליחים של בעלי הדין, אז הם טוענים לפני הדיינים, זה כן עכשיו שבעלי הדין עמדו לפני הדיינים. ככה הם רוצים לטעון. בכל אופן, יש לנו פה בקיצור מחלוקת. עכשיו אני רוצה לפתוח עוד איזה דבר שהיה בכנס, דיני תורה בזום. היה ויכוח גדול בכנס על הדבר הזה, כן? האם לעשות דיני תורה בזום? זה עולה, עלה, בקורונה זה היה צורך בזה. עכשיו נשאלת השאלה ככה, כן? אם בעלי הדין, זה היה הדיון, אם בעלי הדין באים ואומרים, אנחנו מוכנים לדין תורה בזום, למה אנחנו לא יתרוח לבוא אליכם? בואו נס...
אמיתי כאילו או
פרקטי? מה פרקטי?
פרקטי, אגדי
פוזים בוררות, אפשר לצור שם הכל. לא, אני שואל עכשיו אנחנו, אני אומר, בחינת האמת וההלכה. אז היה מי שבכנס בא ואמר, שזה לא נשאר, שכתוב בשולחן ערוך, סימן י"ג, מה שראינו עכשיו, שזה לא יכול להיות. כתוב שבעלי הדין צריכים לעמוד בבית הדין לפני הדיינים, אז אי אפשר מהתורה לעשות דין התורה בזום. אי אפשר. כן? והייתה עוד טענה, שזה זילותה של בית הדין, מה? לעשות דין התורה בזום, איפה עומדים לפני הדיינים, איפה האימה, איפה הזה, זה לא שייך. כן, אז אני אמרתי שמה, שהטענה הראשונה היא לא טענה נכונה. למה?
בשלוחים.
כמו שהרב אמר, רואים שלוחים.
לא, אני אגיד לכם למה. הסיבה היא כזאת ש... החזוניש אומר ככה, הוא אומר, מה הנקודה? הוא אומר, בית הדין אסור לו לסוק בלי שמיעת הטענות. זה נכון.
כדי להכיר מתוך הדברים אם הוא משקר.
בדיוק. אבל אם בית הדין שמעו את הטענות, אין צורך שיעמדו פיזית שמה. זה לא גזירת הכתוב שבעלי הדין צריכים לעמוד פיזית בבית הדין. אין פה מצוות יראה. כן? לא צריכים לבוא ושירו אותם ולהגיד, הנה, נתתם דו חובת המצווה. זה לא גזירת הכתוב. אומר החזוני שיש פה עניין שאיך הם ידעו לפסוק בלי הטענות, אם הם לא ישמעו אותם, הם לא יתרשמו מהפנים שלהם
וכו'. בטלפון, בשיחות ועידה, זה פיזי.
רגע, שנייה, בשיחת ועידה זה קצת פחות טוב. כי אתה לא רואה אותם.
אז כן השנייה
לא יהיה. לא, שנייה, זה עוד שאלה. עכשיו נדבר על זום בכוונה שזה יותר קל. אומר החזון איש, הבעיה היא לא שהם לא עובדים פיזית, אלא שהם לא מתרשמים מהם, הם לא שומעים אותם. זה הבעיה. יוצא לפי החזון איש שדין תורה בזום מהבחינה הזאת זה בסדר, למה? כי זה נקרא שהם עומדים לפני הדיינים.
מה כזה רואים פיזית שם? זה לא שמעו, לשמוע.
הם שומעים, הפעם לא היה אופציה כזאת.
היה בכתב גם אתה שומע על
בכתב. רגע, זה נקרא, תכף נדבר על זה, על טענות בכתב, שנייה.
ומי אמר שזה לא את זה הרבה כתוב?
החזון איש. אומר שכתוב ועמדו, איך כתוב שם, ועמדו אנשים לפני השם. הוא אומר, למה? למה הם צריכים לעמוד שם? אז אתה חזון איש אומר.
איפה יש חזון איש על
החוטה? בחושן משפט, יש לו, לא, יש לו את כל החלקים של הזה, הוא כתב. אצלו, זה בסימנים שלו, מסודר שלו, זה לא לפי ה...
לא, זה לא לפי השוחר.
ממש לא. לא, 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 זה בסימן ג' שם.
זה כן לפי הסדר,
זה לא לפי... יש לו, לחזון איש, יש שני סדרים. יש לו חלק שהוא עושה לפי מסכתות של הגשס, וחלק לפי שולחן. הוא צריך להסתכל בכותרת... שמעל העמוד
לראות. מה שלפי השולחן ארוך לא ראיתי מסתכל.
טוב.
הרב, אבל יש את הפסוק והמדור, שני אנשים לפני השם, זה לא
קיים. זהו. אז זה, תראה, באופן הפשוט...
אגב, הריבה שמביא את זה גם דרך אגב על הדיינים. אבל באמת משמע שזה על בעלי הדין זה לא דאורייתא, אבל על העדים זה דאורייתא.
על העדים לא דיברנו.
אני שואל, אם... ברוב הדיונים יש...
נכון, על העדים זה דאורייתא, דיברנו, נכון.
ברגע שיש לי הדור זה עוד יום דאור.
על העדים לא דיברנו על העדים, לא דיברנו על עדים עכשיו.
שהעדים יבואו לעדים, לא צריכים
בעדים. אז לא עכשיו עדים, אין עדים. רק טענות.
עכשיו ראינו איזה אחרון אחד שאומר, אני לא זוכר מה. שאומר שברגע שאם אתה מצליח לראות משהו על טענה שמצליחה שבועה, אז צריך גם ככה לבוא, נכון? אז אמרו, מלכתחיל אנחנו לא עושים את זה.
אז בוא נגיד, בסדר, אנחנו לא עושים שבועות היום, יונתן, לא עושים שבועות היום, בוא נתקדם.
לא, אבל אני אומר עדים, זה דבר שהוא קיים.
עדים כן, עדים כן.
יופי, אז עדים אנחנו חייבים שהם
יאמרו. עדים כן.
אז אתה לא יכול להגיד מותר לעשות דיון בזה.
אני, אבל אם אין עדים, דיון שאין עדים, בוא נניח בשביל העניין, שאין עדים. אומר, מצד ועמדו, הם עומדים, הנה, דיינים שומעים אותם אישית, מתרשמים, אוקיי? אז זה... זה מה שאומר, זה מה שאומר חזון איש. הריבש, הוא מדבר, אומר, למה אסור לשלוח טענות, מה העניין של טענות בכתב? גם על טענות בכתב היה אנדרלמוסה שלמה בכנס. לפי חוקי המדינה, לפי בתי המשפט של המדינה, כל אחד יכול לשלוח את הטענות בכתב. להפך, הוא שולח בכתב, וגם עושים סיכומים, שולחים לשופט סיכומים אחרי הדיון, כן, כל אחד את סיכום הטענות שלו. עכשיו, כתוב אצלנו בשולחן ערוך, לכתחילה זה לא, למה? לכתחילה צריך, ואני אומר לכם, מניסיון זה ככה, אתה בא מישהו, אתה בפעם הראשונה, אתה מסתכל עליו, אתה רואה, אתה קולט אותו. אתה יכול לראות בפנים, בתווים, איך שהוא מתנהג, המון המון דברים. אתה מתרשם גם מהמנגינה של הדברים שלו, כמה זה דחוף, כמה זה אמת, כמה זה דחוף, כמה זה לוחץ, כמה זה... יש לזה הרבה הרבה יתרונות. אם מישהו הולך לך משהו בכתב, כן? זה פחות טוב. והריבש כותב, מה זה?
וחסרונות.
מה היתרון?
מה בחסרונות? אומר היתרונות שאתה מזהה את הבן אדם, יש לו חסרונות, אתה סטיגמטי, הבן אדם. בא הבן אדם תמיד חכם, אתה ישר אומר. כמו שאומרים שלא, שתמיד חכם לא יכתוב את הטענות כששוכחים אותם בבית הדין.
אתה מתכוון שאני אעדיף מישהו שהוא תלמיד חכם?
נגיד,
תשמע, אתה מנקי...
מישהו נראה טוב לעומת מישהו שהוא מגמגן.
אבל אתה נקי מזה, אתה בתור דיין, אתה... עם הזמן אתה מסנן את כל הדברים האלה, לא? הגמרא אומרת, רגע, שנייה, אתם תראו שנראה את זה הלאה.
לא, זה משפיע על הבעל דין, לא משפיע על
הדין. בדיוק, בדיוק, זה שוויון בעלי הדין אחד בעיני השני.
הסתתמו טענותיו.
שאחד לא ירגיש, הוא לבוש מכובד ממני, בית הדין יאמינו לו, ואז הסתתמו טענותיו. זה לא מצד הדיינים בעיה. אל תערבו בין שני הדברים האלה.
זה מאוד הגיוני שגם
מצד הדיין. לא, אני אומר לך שזה לא ככה.
זה עם הארץ שבקושי זה א' ב'.
זה לא, לא יודע.
שהוא מכובד.
זה לא אמור להיות ככה, אני אומר לך, זה לא אמור להיות ככה. הדיינים לא אמורים, הם לא אמורים. אז הריבש כותב שיש שתי בעיות. א', אם אתה כותב בכתב, אתה גם בעצם מאלץ את השני לכתוב. ואיך אתה מטריח אותו לכתוב? בייחוד פעם, זה עולה כסף, לקחת סופר ולכתוב. אז לכן ההלכה אומרת שרק אם שני מסכימים, אז זה בכתב. אם אין הסכמה של התנועה, אז ככה החלטנו בסוף בכנס ככה, אם אני זוכר נכון, שאם שני הצדדים רוצים לשלוח בכתב, אז הם שולחים. אבל מישהו, אם התובע שולח בכתב, אנחנו אומרים לו, וכתוב בתקנון, שאך ורק אם הצד השני ישלח בכתב, רק אז הדיינים יתייחסו.
זה לא מחלוקת שולחן ערוך, מה?
על מה?
לפי שולחן ערוך, גם אם שתיהם רוצים, אסור.
למה? מה, תקרא מה הוא כותב?
אין קופין את האדם...
אין קופין.
שנייה, שייתן את טענותיו בכתב, ואין לדיין לקבל טענות בכתב. ולהשמעו טענותיהם מפיהם, ויצבו לסופר לכותבים, ולא יכתבו למדע שניהם וכו'. אומר לך, זה ריבש.
נכון.
ריבש, מי הוא אומר הרמה, אם בית בעלי דינים רוצים לטעון בכתב, הרשות בידן. אומר הגר"א, חולק השולחן ערוך.
יפה. יש פה באר אליהו. הבאר אליהו פה בדיוק שנכנסתי לפה, התחלתי את זה, אבל... אומר הבאר אליהו, אלה הם שני דינים שונים זה מזה. מה שאין קופים את האדם ליתן טענותיו בכתב, ומה שאין לדיין לקבל טענות בכתב.
נכון. שאין קופים זה מצד זה שאם הם רוצים, אבל אין לדיין זה גם אם...
הדיין הוא בבעיה, נכון? עכשיו, מה אנחנו תמיד אומרים, על מה הדיון בבית פה? הדיון הוא ששני הדברים יהיו ביחד. זאת אומרת, גם טענות בכתב וגם שהם באים לפניך. אז תשאל אותי, אז מה התועלת בטענות שבכתב בכלל, אם הם באים לפניי? התועלת היא שהרבה פעמים שולחים לך המון חומר והמון רקע והשתלשלות של מה שהיה. עכשיו, אם אתה יושב בבית הדין ומתחיל לשמוע את כל הסיפורים ואת כל מה שהיה, ואת ה... תראו, יש דברים, למשל, הוא מצרף את החוזה דירה שהיה לו. אז אם יש לך את זה מראש, ואתה בתור דיין מכין את הדיון, אתה עובר על החוזה, כבר אתה מבין מה קורה. אז בדיון אתה יותר בתור דיין מרוכז מה אני צריך לברר. יש יתרון ששולחים דברים בכתב, זה היתרון. החיסרון הוא מה שאומר הריבש, שאז אתה לא יכול, איך הוא אומר?
עורכי הדיינים כותבים וזה.
שאז הם ליפות השקר.
בדיוק, שמתייפה השקר וכל הדבר הזה.
רגע, אבל לא הבנתי מה התשובה לליהו.
למה?
יכול להיות שפי השולחן ערוך אסור, גם אם רוצים.
לא, אז עניתי שמה שאסור בשולחן ערוך, זה רק אם הם לא באים בכלל, אתה רק לפי הכתב. אבל אם הם שולחים לפני ואתה אחר כך רואה אותם, כן? אז פה המנהג זה שזה בסדר.
בסמה משמע לא ככה.
מה סמה אומר?
אין לדיין, אומר הסמה בסעיף קדם לדיין, היינו כשלא טענו עדיין בעל פה. זאת אומרת שצריך שקודם כל הם יבואו ואחר כך יהיה אפשר לכתוב. שלא טענו עדיין בעל פה. משהו שצריך שהדבר הראשון קודם כל יהיה זה כשהם יבואו.
שיוטו בעל פה, כדי שלא בכלל תלמד לשקר. יפה. אז כנראה שולחים, הולכים פה לפי הרמה. שרק אם שניהם שולחים, אז כן. בכל בקיצר הדבר הזה אני מסכם, מה שהתקבל שמה זה שרק אם שני הצדדים שולחים הדיינים מסתכלים, אם רק צד אחד שולח, לא. לעומת זאת...
זה לא פשוט, הגר"א כותב שהוא חולק, אבל זה לא פשוט שהוא חולק.
זה לא פשוט, זה לא
כזה פשוט, סברת הגר"א, זה לא כזה פשוט, זה לא פשוט.
אליהו, הם אומרים שזה הגר"א, אבל יכול להיות שיש אחרונים שיחליקו על הגר"א כי... כי הרמ"א לא אומר ויש שומרים. הרמ"א לא אומר ויש שומרים.
מי הוא אם?
הוא אומר מי הוא אם, כאילו, מי הוא אם בית בעלי דינים רוצים לטעון בכתב ברשות באדם, כאילו,
ש... הרבה אחרונים אומרים שכשהרמ"א לא תמיד אומר יש
שומרים. כן, אי אפשר לדעת, אצל הרמ"א אפשר לדעת.
כשאפשר לקרוא את זה בשטף, אז
הוא אומר
שזה
ככה.
אבל
הריבש
שליחה לו, כאילו...
הבית יוסף לא מביא את זה כמחלוקת. הבית יוסף לא מביא את זה כמחלוקת, הוא מביא את הריבש.
טעם
משבח.
הרב, שולחן ערוך פסק את הריבש, ואפשר להבין את הריבש כמו שהבין אותו הבא.
כן.
הבין שאם שניהם רוצים הכל...
אז בסדר. אז זה מחלוקת בדעת הריבש.
אז יש כבר הבא אחרי בדעת השולחן
ערוך? הנה, הנה, זה פילי פלוט, תראו הרב קוק כותב ככה. ויש להסתפק בדברי הריבש. אם מצד הטעם השני שיש לחוש לטענות של שקר, האיסור הוא רק אם הצד שכנגד הוא מעכב ואינו רוצה בטענות בכתב, אבל אם הוא מרוצה בדבר אין בכך כלום. והווי בזה הדין שווה מצד הטעם השני, כמו מצד הטעם הראשון של הטרחה. בוודאי, מעני המכילה. או דילמה לטעם השני, כיוון שהוא מטעם חשש של שקר בדין, יש לומר שיהיה דבר אסור מצד עצמו, כמו שאסור לדיין לי שישמע דברי בעל דין, קודם שיבוא בעל דין חברו. יש לומר, דלא מעניין על זה מכילה. ויש לרבנו בדע שני פנים להלכה, כמו שהתבר בעזרת השם בסעיף קטן הסמוך.
הצד יותר נשמע שזה אסור, כי זה שקר, מה? אז מה אם הוא מוכל? למשל דן יקבל דבר שהוא שקר.
וואי, וואי, תראו, תראו, רבותיי, רבותיי, שימו לב, אין לכם את הזה. הרב קוק פה כותב שבגרא יש שני כיוונים הפוכים. הוא אומר ככה, אני לא ידעתי את זה. הוא אומר, שיטה אחת לרבנו היא שחולק בזה הרימה לשולחן ערוך. שלדעת השולחן ערוך שהיא מדברי הריבש, שיש כאן מקום לעיוות הדין, צריך דווקא שיהיו הטענות נשמעות לדיינים מפיהם של בעלי הדין. אפילו שניהם רוצים בכך אין בכך כלום. ובליקוט כתב רבנו שיטה שנייה. הרי יש את הגרא על השולחן ערוך ויש את הליקוטים. הוא אומר שבליקוט כתב רבנו שיטה שנייה, שגם לדעת השולחן ערוך אין איסור בדבר. רק איך שהצד השני, שהצד שכנגד אינו מרוצה בדבר. פילי פלאות רבותם.
וואי
וואי וואי.
תראה
מה זה. כתוב ליקוד, כתוב ליקוד. תראה בסדר, תסתכל, תראה. בקיצור, הגרא בעצמו... טוב.
זה לא כזה פשוט.
לא, לא פשוט בכלל.
זה לא פשוט. אז אין לו שוב פעם דבר
עניין, אז נכנס. בסדר, יוקים לי כמו הליקוטים.
לא,
הפוך.
לא, הליקוט אומר שאין מחלוקת.
לא, הליקוט אומר שיש מחלוקת.
לא. הליקוט כתב שגם לדעת השולחן ערוך אין איסור בדבר.
דני תרצו, מסביר, כאילו, שהשולחן שהרמה רק כאילו מסייג.
סוגריים של הליכוד.
טוב, רבותיי, אנחנו הספקנו בערך 10%, יש לנו עוד כמה דברים חשובים.
טוב, שזה שהליכוד קיים לפני.
אז אני מסכם, רבותיי. אמרנו שכל האיסור, על פי יסוד החזון איש, זה רק שהדיינים לא שמעו מעולם את הטענות. אבל אם הדיינים שמעו את הטענות, זה בסדר. אז למה זה בסדר שבית דין לערעורים, כן, הם יכולים לא להזמין את הבעלי דין? כי בעצם הם שמעו את הטענות, כי הם קיבלו את כל כתבי הטענות, הם קיבלו את הפסק דין שכולל את כל הטענות, אז הם כן דנים לפי הטענות. כיוון שני, וזה מי שבעיקר מעיר על זה, זה שוטי יסקיל עבדי, שגם הוא מדבר על ערכאות של ערעורים, והוא אומר, הוא אומר שהחשש של הריבש לא קיים, כי אם הדיינים קוראים מתוך הפרוטוקול ומתוך מה שהסופר של הדיינים כתב, אין חשש של שקר. כי מה הבעיה? הבעיה היא שאני אני כאילו לא בקשר ישיר עם הבעלי דין, אלא רק מפי מה שהם ניסחו וכתבו, אז זה העורך דין שלו כתב, וזה כל מיני טענות שכל אחד כתב אולי שקריות. אבל אם אני קורא את הסינון, כן, שכתוב בפרוטוקול, לא מה שסידרו בעלי הדין, אז הוא אומר אין פה חשש של שקר. כך הוא כותב והשכיל עבדי בשני מקומות, או הפרוטוקול או הדיינים בעצמם הם שלחו סיכום הטענות. כי אין חשש שהדיינים ששמעו את הטענות וסיכמו אותם בפסק דין שאתה קורא ומערערים עליו, אין חשש שהם כמובן עשו פה שקר הדיינים. אז לכן זה בסדר. כיוון שלישי, זה ענודה ביהודה כותב שבתשובה, שמדין קיבלו עליי, אם חתמו בשטר בוררות, שיהיה אפשר, שיהיה דבר כזה, אז הוא כותב, אם קיבלו בשטר בוררות, שיוכלו לדון בלי לזמנם ולשמוע טענתם, מותר. כך אומר ענודה ביהודה. הוא אומר, אם בשטר בוררות שהם חתמו עליו, כתוב שבית הדין יוכל לדון, בית הדין לערעורים, יוכל לדון בלי לשמוע אותם, אלא על סמך הכתבים של בית הדין קמה, אז זה מועיל, מדם קיבלו עליי.
כמו שאברהם
אמר. ואומנם המהר"ם שיק, ובזה אני חותם את הנושא הזה, המהר"ם שיק אומר שזה קצת אסמכתה. אתם יודעים מה זה אסמכתה? הכוונה, אתה חותם על משהו שאתה לא באמת מאמין אתה לא מאמין שתגיע לערעור, אז אתה מוכן לחתום על הכל. אבל אם היית יודע שתגיע לערעור ולא ישמעו אותך, כאילו לא היית מוכן לזה, אם היית יודע שתגיע לכזה מצב. אם היית יודע שתפסיד, ורק כך תצטרך להרער, ולא יזמנו לשמוע את מה שיש לך להגיד, לא היית חותם ככה, מה רם שיק אומר. אז לכן הדבר הזה הוא נתון קצת בדיון.
אבל הפתרון לפי הסקיל עובדי זה רק אחרי שכבר פעם אחת שמעו אותם?
כן, על ערעורים אנחנו מדברים. כן.
אז... זאת אומרת, לא, יש שמעו אותם, הדיינים לערעורים.
לא, בלי שהם שמעו אותם, הם קיבלו, על זה אנחנו אומרים.
רק על הערעור.
כן, על הערעור. בעצם מה למדנו?
פה הדיון הזה כשהם מלכתחילה, אתה רוצה לקבל טענות. אז כדי זה משהו אחר.
כן, אז כדי זה משהו אחר. עכשיו יוצא אגב שבסיפור פה עם בית הדין הגדול, לכאורה, למה בית הדין הגדול הם לא פסקו? אלא התשובה היא כי הם לא שלחו להם את הטענות. הבית הדין קמה שלח להם שאלה הלכתית, מה לעשות במקרה כזה וכזה? הם לא שלחו את הטענות, אבל מהחינם יוצא לפי מה שלמדנו. שאם בית הדין הגדול היה מקבל גם את כל הטענות, מהבית הדין קמה, היו יכולים לפסוק. כי התקיים שכבר הם עמדו לפני הדיינים הראשונים, וכבר התרשמו מהם וכתבו את הטענות שלהם, אז זה בסדר.
ובזה הרב שמח על הפסק שלו?
ובזה כן, בזה, זה לא אני, זה כולם ככה, כל הבתי דין ערעורים ככה עובדים. יש את הרב הרצוג, שהרב הרצוג, אז הוא כתב באיזשהו מקום, הבאתי את זה איפשהו, שהרב הרצוג כתב שהמנהג של בתי הדין זה לא לזמן, אבל ראוי כן לזמן, משהו כזה.
בית הדין לערעורים של
הרבנות הראשית, אז שבזמן הרב הרצוג. אני לא יודע אם בכל מקרה, הנה, הרב הרצוג. הרב הרצוג הוא כתב בפסקים וכתבים, אמנם נדמה לי שלכתחילה אין מחווים את הבית דין לערעורים לשמוע טענות על פה, אך דומני שיש הזכות לכל אחד מהצדדים לדרוש זאת מאיתנו, כך הוא דיבר בכנס. טוב, עד כאן הנושא הזה, אני מסכם. בסימן י' ג' דיברנו עכשיו האם בעלי הדין צריכים תמיד להיות נוכחים בבית הדין או שיש מציאות שדנים בלי לשמוע את הטענות שלהם. ראינו שבו מפעל בסיסי זה בעייתי, ראינו מחלוקת אחרונים בדיעבד, לכתחילה, מחלוקת הפוסקים, דיברנו על בית דין לערעורים ודיברנו על דיני תורה בזום. בסדר? כאילו אני מנסה לקחת שתבינו איך כל הדברים האלה בסוף באים לידי ביטוי למעשה. הדיון השני זה לגבי כפייה לדון בבית דין מקומי. זה קרה לנו ביישוב כוכב יעקב, זה קורה בהרבה מקומות, ש... כן, אנחנו עכשיו בסימן ד', כן. שרובן תובע את שמעון, ושמעון אמר לו, שמע, אני מוכן לבוא לבית דין, אבל למה פה? הוא הולך למקום אחר. עכשיו יש לנו כלל שהולכים לפי הנתבע. זאת אומרת, אם אחד גר בירושלים ואחד גר בבאר שבע, הולכים לפי הנתבע. הנתבע גר בבאר שבע, צריכים ללכת לבאר שבע.
למרות שדין הדגמרא
לא כך. לא, זה לא נכון, לא, לא.
רגע, למה לא? הולכים אחר הנתבע. שנייה, הולכים אחר הנתבע. עכשיו, תגידו לי למה הולכים אחר הנתבע במקום הדיון. נכון, אני תובע אותך, תבוא לבית דין שאני תובע אותך.
תקנת העשירים.
לא, אבל לא...
מי שכואב לא כאב, שאיך לבית הרפואה.
אבל נתבע הולך אחר התובע, אגב.
לא, מה שאמרנו שהולכים אחר התובע... מה שאמרנו זה שהולכים אחר התובע, זה אחרי שכבר הוא בא לעיר שלו.
אם הוא יובל סמודת ללכת לבית הבא, לבית דין יותר קום. כאילו לבית דין הראשון זה מאן דכאי לכאב.
אבל זה גמרא?
הגמרא דיברה עם אמינת גמרא שהיא בעירה על עיר אחת, על אותה עיר.
כן, כשמדברים על אותה עיר, שהוא אומר לו בואו נלך לבית דין הגדול, אבל אני אומר עכשיו שניים גרים בשני מקומות, הולכים...
אז הגמרא יש מקום מה שאפי אמר.
זהו, זה... כן, זה גמרא מה שאתה אומר, שמי שכואב לו וכו'. מה הסברה פה? שימו לב, הסברה היא כזאתי.
הוא הולך, הוא כשהוא כפוף לקהילה שלו, יש הרעים של הסברה שכשאתה נקבל נמצא במקום שלו, הוא יציית למקום שלו יותר, מאשר אם דן אותו במקום אחר, הוא כאילו לא מחויב.
כן, אתה אומר למה הוא חייב לבוא במקום שלי, אם אנחנו באותו מקום. אני שואל, התובע והנקבל בשני מקומות שונים. הוא ברמת הגולן, נגיד התובע, אתה תבע בבית הדין של רמת הגולן, אצל הרב אורי סדן שהיה פה, הרב אורי סדן, הוא... הרב של נוב, הוא בא מרמת הגולן, הוא אב בית דין של נוב, של רמת הגולן, הוא מסכן, בטעות הגיע לפה מרמת הגולן יום ראשון שעבר. הוא טעה בתאריך. בא עוד הפעם, זה נסיעה ארוכה.
סיפרו לנו שיש אותה עולם בשבוע
מרמת הגולן. בכל אופן, אז נגיד מישהו טובע אצלו.
איזה
תיקונים הוא עשה. מה זה? זה רגע, אתה הולך אל שניים שגרים באותו מקום. אני אומר, אחד ברמת הגולן הוא טובע מישהו שניצא בבר שבע. הוא בבר שבע אמר לו, תשמע, אתה רוצה לקבע אותי דין תורה? אני לא מתחמק, אתה בא לבר שבע. אז ההלכה היא שצריך שהולכים אחר הנתבע. אז מה שאתה אומר, זה יש מי שכואב לו שאלך, עדיין זה לא מסביר טוב.
אבל יש פה שני הסברים שיפו בגאות והערות.
מה מביאים שם?
הסבר אחד אומר, התקנה הזאת נראה שתקנו משום שהיחיד הוא מוכרח ונכנע לפני הבית דין של הקהל שלו. מה שלא יקנה הם יגזרו עליו זולתם. אם אדם בא מבאר שבע, אם הנתבע יבוא לאשדוד והוא גר בבאר שבע,
אז הוא לא יקנה שם,
אז הוא לא יקנה שם, אצלו זה הקהילה שם, זה הוא יקשיב.
לא מכירים אותו, לא היינו בא לסרב.
זה דבר אחד שזה...
יפה, אוקיי, יפה, מה עוד?
והכנסת הגדולה כתב, שכשגרים משני הראיות, ואתה אומר שנתבע אליך הר הטובה, יבוא איש רמאי וייתן עליו איש עשיר שבירה אחרת,
ואז הוא יעשה לו צרות, זה מה שאמרת, אוקיי, מה עוד?
יש גם את המר שדם.
מה המר שדם אומר? מה אמר שדם אומר?
בגדול השלום, שכאילו בן אדם שהוא עבר לנדבע, אז הוא יותר יקבל את הפסק, לא מצד זה שיריבו אותו נשאר. זה אומר, לא יהיו לו טענות להגיד, בוא נה, באתי לבית דין שלך, אז אנשים פה מכירים אותך.
כאילו ש... יפה. כל מה שאתם אומרים זה יפה מאוד. כן. אבל הורים האחרונים דבר כזה. הנדבע מוחזק, נכון? הנדבע מוחזק. כלל ברזל, בדיני ממונות, הולכים אחר הנתבע, כולה הנתבע, המצויים חברו עליו הראייה, יש כלל שאומר הנתבע מוחזק לא רק בממונו, אלא הנתבע מוחזק על גופו. וזה אומר, על גופו, גופו, אתה רוצה שאני יבוא, אדם בגופו יבוא לבית דין ההוא, אני מוחזק, אני רוצה פה.
מי אומר את זה?
אני תרף, אורים את זה האחרונים, מי אומר את זה? בוא נראה. לא, זה רבי מול יחיד. אין בתי דין ביר אחת. אני תרף אמצא את זה. שהוא כתבתי את זה. זה מה ש... אולי מהרם צוין. אני תרף אסתכל, תרף אני אגיד. הנה, בשוט אבני חפץ. הוא הביא את זה. המהרם צוין, צבחו של משפט סימן כף ג' הביא את זה. שהנתבע מוחזק בגופו ואין לכפותו לדין בבית דין שאינו רוצה. טוב, יש לזה כמה נפקא מינות, אבל זה הרעיון, מוחזק, הוא מוחזק, אתה רוצה להכריח אותו לבוא? אני רוצה פה, כאילו יש ויכוח פה או פה, איפה נעשה את הדין תורה, אז אני מוחזק, אני בגופי, אני רוצה פה. עכשיו...
אבל זה אנחנו בכל מקרה רואים שהוא לא יכול לטעון, כי בעיר אחת, נגיד, אני כן יכול לחייב אותו לבוא למקום.
לא.
יותר רחוק ממה שהוא רוצה.
מת, התובע יכול להכריח את הנתבע?
כן.
יכול להיות, כי ביר אחת זה לא... זאת, זה אותו דבר. מה אתה מושג בגופך? אתה לא מושג בגופך פה יותר מפה. זה עיר אחת. ביר אחת כנראה זה לא... לפי זה, לפי הסברה הזאת...
לא, התובע יכול לקחת אותו לעיר אחרת גם.
לא, ראינו תוך שלוש
פרסאות. התובע יכול לקחת אותו
לעיר אחרת. תוך שלוש פרסאות, זה אותו עיר נחשב, אותו מקום?
כן.
אני יודע שזה גבול שאנחנו אומרים לו, שמה, הרי למה הוא טוען, תבוא לבית דין שלי, כי זה מטריח אותי, הוא מטריח אותך, גם מטריח אותי, אתה מוחזק בגופו, אבל אם אין לו את הטענה של הטרחה, כנראה עד ג' פרסאות,
שהיו רב ותלמיד.
כן, אני ארשום את זה.
באותה עיר אתה יכול לעשות את זה, לא? באותה עיר גם הלווה יכול לקפות, מחוץ לעיר הוא יעתו בהקורה. אם אתה לא גרים באותה עיר,
שניהם טוב, נכון, שניהם.
אוקיי.
נכון.
טוב.
זה
קשה או שלום?
לא, זה הרמה מלכת. זהו, שלוש פרסאות נקרא אותו מקום. בסדר, סיכרנו, עד שלוש פרסאות זה נחשב אותו מקום. ואז אין תרחה, והוא לא יכול להגיד, אני מוזרק באופי.
מותר לחוץ לעיר גם.
למי?
בסדר, זה נחשב.
לא, כשיש טענה.
גם 17 פרסאות.
בית הבד.
בואו נדבר על זה עכשיו.
זה טענה. בסדר, זה בכוח טענה. זה בכוח טענה אבל.
בואו נדבר על זה.
הוא סתם כי הוא רוצה. אז יש לו טענה.
אתם אומרים טוב. אתם אומרים טוב. בואו נדבר על זה כי יש לנו קצר.
זה אחרי דיון. כן.
יש לנו סתירה בין שתי גמרות. אתם ראיתם את זה. כן, בגמרא אחת, איפה זה? בסדר, מדף למדלף, שם כתוב, התוקף את חברו בדין. ואומר, אחד אומר נדון כאן, אחד אומר נלך למקום עבד, קופים אותו וילך למקום עבד, למעט איזה מקרה? לווה. למה? מה הפסוק? עבד לווה לאיש מלווה, כן? מה הכוונה? מה הכוונה הפסוק הזה אגב?
בעיקרון בפשט?
מה הפשט?
לא, מה? בפשט של הפסוק?
לא הפשט, מה רוצים להגיד בכלל הזה עבד לווה לאיש מלווה?
אתה חייבת, אתה
יכנסת לך לסיפור הזה. תם שעבד לי.
אבל אם זה לא אלווה, אם אני שכרתי מישהו שיעבוד בשבילי, אני צריך לשלם שכר פועל. אני לא התחייבתי, מה ההבדל?
גם, אומרים גם מזיק, גם זה, הכל.
לא, הגמרא אומרת לווה, שבשביל לווה זה משהו מיוחד, למה?
אפשר להסביר שזה לאו דווקא, שזה בא להוציא מהשני.
לא, לא,
זה הכסף משנה, מה?
שזה בדווקא.
הוא אמר כסף משנה.
כסף משנה אומרת.
תגידו לי סברה, מה שונה דין לווה מכל הנושאים האחרים.
עשיתי לך טובה.
אה, זהו, עכשיו אתה מדבר. לווה עשוי איתו חסד. אני עשיתי איתך חסד, הלוויתי לך. כמובן, בלי ריבית מדובר, שאדם עושה הלוואה, עושה חסד. אז אתה, אחרי שעשיתי איתך חסד, אתה עכשיו בא ומתווכח איתי. אתה בא ואומר, אני נתתי חלק, לא נתתי. עכשיו, כמובן, אגב, אם הוא אומר לאדם, כמובן, לא דברים מעולם, מי אתה לא מכיר אותך, לא מדובר על זה. מדובר על זה שאין ויכוח.
שיש ראייה.
אז לכן אתה עכשיו, אתה מבין, זה הכוונה. זה הכוונה עבד, שהוא השתאבד מהצד שלה, שעשו איתו חסד.
שמזיק וגוזל זה אותו דבר. אם יש לנו בראייה.
רגע, עכשיו נראה את זה. אז זה כתוב בגמרא אחת. גמרא אחרת בבא קמא קופות ב', אז כתוב שאם בא תובע, והנתבע יכול להגיד לו, אנא לבית הדין הגדול הזילנה. רגע, נראה פה שכל נתבע יכול להגיד, אני הולך לבית הדין הגדול. ואילו במקור הראשון ראינו שלא ככה. אז יש פה, אני רק אגיד בקצרה, כי בטח ראיתם פה את השיטות של הראשונים, יש פה רמב״ם, יש פה ראש, נכון? ראיתם את זה?
כן.
נכון?
רשב"א,
נכון. אז מישהו יכול להביא לי מים? יכול להביא לי, יש כוח את זה להביא רק מים? מהברז. מים. הרמב״ם אומר ככה, באמת דברים אמורים בשאר הדינים שזה טוען וזה טוען. או כשאמר המלווה נדון כאן, ולא הווה אומר נלך לבית הדין הגדול. אבל אם אמר המלווה נלך לבית הדין הגדול, כופים את הלווה ועולה עמו. זאת אומרת, מתי כן שניים שגרים באותה עיר יכולים להכריח לצאת מחוץ לעיר, כאשר המלווה רוצה ללכת לבית הדין הגדול? למה? עבד לווה, איש מלווה? הולכים אחר המלווה, המלווה קובע. והוא מוסיף עוד מקרה, וכן אם טען זה שזיקו או גזלו, כמו שאמרתם, לא רק בהלוואה, אלא התובע אומר, הוא גזל אותי, הוא הזיק אותי, ורצה הטוען לעלות, כופין בית הדין שבירו את הנטען לעלות עמו. זאת אומרת, התובע אומר, אני רוצה ללכת, כי הוא גזל אותי והוא הזיק אותי וכו', אז כופים אותו ללכת. הרמב״ם כמובן, הוא מקביל את זה, מהדברים אמורים, שיהיו שם עדים או ראייה לנגזל או לנזק, אבל טענה ריקנית, הם מחרבים את הנטען לצאת כלל, כמובן. בסדר, אלא מה? נשבע עשת ונפטר. אז לפי הרמב״ם, באיזה מקרים יכולים לצאת, שניהם גרים באותו עיר, ולמרות זאת אפשר לצאת מחוץ לעיר?
תובע
שיש
לו עדים
וראייה. יפה. כשהמלווה רוצה ללכת לבית הדין הגדול, ואו בשאר דינים, כאשר יש תובע ונתבע. אגב, מה קורה בשאר הדינים כאשר יש תביעות הדדיות? יש שניהם טוענים אחד על השני, משמע ברמב״ם, שאף אחד לא יכול.
אי אפשר.
כי שניהם כאילו שווים בטענות שלהם.
כן.
צריך להסביר את הגמרא ברמב״ם לרמב״ם.
למה? אני חושב שדווקא משמע ברמב״ם שניהם יכולים.
שמה? שלא יכולים?
שניהם יכולים. למה שניהם לא יכולים?
תראה מה הוא אומר. במה דברים אמורים בשאר הדינים שזה טוען וזה טוען? אם כל אחד טוען על חברו, הם לא יכולים לצאת. כן? ומתי כן יכולים? אם טען זה שזיקו או גזלו. מה שאלת אליהו?
אז אני אומר, כמו הרבה כמה צריך להסביר לפי הרמב״ם.
לפי הרמב״ם, שמדובר או במלווה או במי שתובע שזיקו או גזלו, ויש לו ראייה.
לא, כמו הרבה כמה מדברת על נתבע, לא?
אבל אתה שואל עכשיו שאלה עצומה, שמה כתוב על נתבע?
איפה גבי?
שאלה ששואלים אותה.
איזה רמב״ם
זה? אמרנו שזה כופר בלכו, לא? צריך להגיד או שלא, מה?
איזה רמב״ם?
מה התירוץ? מה התירוץ? אתה שואל, אתה שאלת מעצמך או ראית? אטומים, זה אטומים עונה לשאלה הזאת. מה אתה אומר?
מה השאלה לא...
הוא אומר, לפי הרמב״ם יוצא שמי יכול ללכת לבית דין הגדול? רק תובע. או מלווה, או אדם שהוא תובע, שהזיקו אותו. נכון? או גזלו אותו. אבל בגמרא בבבא קמא כתוב שהנתבע אומר, אני לבית הדין הגדול הולך. אם לא כתבו עליו עדיין פתיחה, יכול להגיד, אני הולך לבית הדין הגדול. רגע, לפי הרמב״ם אין מציאות שנתבע יכול, תמיד זה רק תובע יכול.
לא אמרתי, כי אין בית דין גדול.
מה זה?
כי אין בית דין הגדול.
למה?
לפי הרמב״ם אין דין בית דין הגדול.
למה?
בטח שיש.
אבל יש פה גמרא. סמאל, שבית הדין הגדול
ובית הבד אותו דבר. לא שאין, יש אותו דבר כמו בית הבד.
כופר בכל,
לא? אם לא וכופר, כופר בכל? לא, אז הוא לא יכול לקחת אותו לבית דין הגדול.
לא, עמל ולא אבול, עמל ו...
גם בלווה לה. לא הבנתי מה הסיפור.
יש דעה, רבנו תם מביא, סברה כזאת שהוא דוחר אותה, אבל שהלווה יכול לקחת מתי שהוא דוחר בכל, הוא יכול לקחת המלווה. המלווה לא יכול לקחת.
אה, זה הרשב"א מביא את זה. הרשב"א מביא את זה, נכון. הרשב"א, זה הרשב"א מביא את זה. טוב,
מה התירוץ הרב?
נגיד את התירוץ, יש לנו זמן דברים אחרים. תראו בטורים, מי שירצה לסיכום אחר כך אני אשלח לכם בין נדר. הראש מתרץ אחרת. הראש עושה חילוק בין מקום הוועד לבין בית הדין הגדול. אתם ראיתם את זה, נכון?
כן.
אוקיי. עכשיו
הראש קולה גם על הרמב"ם, הוא אומר ששניים טובים זה את זה, אז כן אפשר.
אז כן אפשר, נכון.
אז כן אפשר.
זה בטח, זה ראש. ולהלכה נחלקו בזה שולחן ערוך ורמ"א, שולחן ערוך פסק את הרמב"ם, שבדרך כלל חייבים לדון בעירם, היחיד שיכול לחוף לעיר זה בעיקרון זה רק המלווה, כמו שאמרנו, והתובע הזה. והרמ"א בשם השומרים הוא מביא את הראש, כן? שכל אחד יכול לחוף ללכת לבית הדין הגדול, ומה שאמרו שלא זה רק למקום הוועד. זה החילוק של הראש. עכשיו, טוב, יש פה את ביאור הגר"א, הגר"א על זה, זה דברים שפחות חשובים, אתם תשלימו אחר כך אם אתם רוצים. למרות שהרמ"א הביא את הדעה שחולקת על מרן, מסייג את דבריו וכותב ככה. וכל זה מדינה. אבל כבר נהגו בזמן הזה, שכל זמן שיש בית דין בעיר, אין אחד יכול לחוב חברו, שלך עמו לבית דין אחר. כי אין לנו היום, אין לנו עכשיו בית דין הגדול או בית הוועד, ולכן לא יוכל לדחותו. זאת אומרת, היום אתה לא יכול להגיד, נלך לבית דין אחר, לבית דין הגדול. איפה יש בית דין הגדול שתוכל ללכת אליו יותר? אין דבר כזה.
מה, הרב, מה, הרוס זה גדול הדור?
בית דין הגדול, בירושלים.
הוא אומר, היום אין דבר, אין דבר, איפה יש לך בית דין היום של גדול הדור? כל אחד יגיד, כל אחד יגיד שאצלו זה גדול הדור. כל אחד יגיד, אצלו זה גדול הדור. בקיצור, לכן, בזמן הזה, יש בית דין בעיר, אתה לא יכול להגיד למישהו, אני הולך למקום אחר, וזו ההלכה. ולכן, נניח, אם יש בית דין בכוכב יעקב, נניח, אז אחד לא יכול להגיד לשני, אני רוצה שנלך לבית דין אחר. אדוני, אתה רוצה, זה הבית דין פה. אתה לא יכול לכפות אותי למקום אחר. לפי ההלכה.
גם עם מלווה?
כן.
גם עם מלווה?
רק עם מתי.
טוב, יש מקרים שיוצאי דופן.
אבל אם זה לא בית.
מה זה?
תביעה קטלנית.
מה זה משנה?
תביעה, אני גם בחצי דולר.
מה זה משנה?
לא, אבל אני מסנק את עצמו.
לא, אז אנחנו רוצים אנשים שהם...
לא, אתה יכול להגיד שאתה חושב שהבית דין הזה הם לא בקיאים או משהו כזה, או לא יודעים, זה עניין אחר. מקרים חריגים עם התובע, הוא דמות שמטילה אימה על הדיינים, והנתבע מפחד שהם יהיו לטובתו. אם זה תביעה של מזכירות נגד אחד מהתושבים של היישוב, יש בזה ממש דעות חלוקות. יש דעה שאומרת, תשמע, אם זה מזכירות, אז הדיינים יהיו לטובת
הממסד. נגיד זבלה?
מה זה?
יש לי דיון של מיליון.
רגע, זבלה שנייה, עוד רגע נגיע לזבלה, כן? אבל השארית, יוסף אומר לו, אומר, סליחה, לא השארית יוסף, מי זה היה? הפתחי תשובה, הוא אומר שאי אפשר להגיד דבר כזה שהדיינים יהיו לטובת המזכירות ולטובת הרבים. כי לא, הרבים לא חשודים בגזלנות, הם לא מאיימים. ציבור לא מאיימים. כאילו, הם לא יטילו אימה לדיינים. אם הדיינים יפסקו נגדם, הדיינים לא יפחדו. אין לה לדיינים סיבה לפחד אם יפסקו נגד המזכירות שלהם.
זה לא טעם של פחדנות, זה טעם של...
מה, שנוגע? נוגע, בוא נניח שהם לא נוגעים. נגיד, בכוכב ויעקב, אצלנו אין שום קשר בין המזכירות לבית הדין, כלום. גם אין מיסים ביישוב, כמו שאתה יודע, אין כלום. אין כלום, אין שום נגיעה. זה לא כמו שאתם תראו בסימן למדי שם, למדי שם. כן, בדיוק שם, כן. טוב, ויש דעה הפוכה שאומרת, כן, הם כן משפיעים וכן זכותו להוציא. נכון, יכול להיות. עוד מקרה אחד שהוא צדוף, מה קורה אם העסק היה באותו מקום? נגיד יש יישוב, שבוא נגיד אפילו ברובע, שנקים פה בדין, זאת השם, היה פה ויכוח בין מזכיר וסוחר.
יש פה בדין.
מה זה? כן, אני יודע שאנחנו נקים פה בדין. נגיד יש פה ויכוח בין מזכיר וסוחר. אז הסוחר עזב, שכר את הדירה, הלך. בא לדין, תובע אותו, אותו פה אומר לו שמה, אני כבר לא מקומי. מלא שהייתי גר ברובע, אז זה בדין הרמה של הרובע. אבל זה לא, אבל אני כבר לא גר פה. תשובה, אדוני, איפה קרה האירוע? בזמן האירוע, אתה גרת שם? זהו, זה אפילו שהמקום של הנדבק כרגע הוא לא פיזית, הוא עבר דירה, אבל להיות והמקום של האירוע שקרה היה פה, אז זה נחשב המקום של הנתבע.
זה רק אם יש לו נכסים.
מה זה?
זה רק אם יש לו שם נכסים.
זה עוד דיון אם יש לו נכסים. אבל חוץ מזה אני אומר עוד דבר.
זה קרה
אירוע. עוד דבר, אני אומר קרה פה אירוע. ויכוח על הסחירות היה פה, פה, פה זה התרחש, אז התובע יכול לכפות אותו לבוא לפה.
הרב, היה פתרי תשובה מפורש לא ככה.
נכון, נכון, יפה מאוד. מה?
יש פתרי תשובה מפורש לא ככה, לא?
לא, תראה לי.
סימן
דלת, אוהב. תראה לי את זה. אני מתקדם במהירות, מה דעת מרן השולחן ערוך? זה הביא הרמה. אבל מה דעת מרן השולחן ערוך? כן? כי אומר הרמה, כי יש גם שאלה, מה קורה אם מישהו בא ואומר, אני רוצה זבלה. כן, כמו שמשה אמר, אני רוצה זבלה. מה זה זבלה? שכל אחד מהם בוחר, ואז שני הדיינים בוחרים אחד שלישי. הוא אומר, אני לא רוצה את הבית דין הקבוע, אני רוצה זבלה. אז לפי הרמה אין דבר כזה, יש בית דין קבוע, נגמר הסיפור. למה זה יחל זבלה זה, זה, זה טוב? כי כל אחד בטוח שיש דיין אחד שלא יהיה נגדו, שישאר לטובתו. אבל בית דין קבוע, הם קבועים פה, ממילא זה התפקיד שלהם, הם תמיד הם דנים, הם לא יהיו לטובת אף אחד. הם לא יהיו לטובתו יותר מאשר הם לטובתך, אין את החשש הזה. אז השולחן ערוך לא כתב כלום, ויש ספר של הרב ברוך שרגה, הוא נקרא והיה העולם, הוא כתב לא ככה, הוא כתב ששולחן ערוך חולק על הרמ"א.
ולכן, באיזה עניין?
בית דין קבוע, האם לפי הספרדים,
סימן גימל,
האם לפי הספרדים, בית דין שהוא קבוע, כן, אז אני יכול להכריח את הנתבע, לבוא לבית דין הזה, או שיכול להגיד לו, אני רוצה זבלה, אני רוצה משהו אחר. אוקיי, אז הוא אומר שלא, כי רואים שהרמ"א אומר את זה, והשולחן ערוך לא אומר את זה, כן? עכשיו, אני הוכחתי לו כמור, קודם, כן.
הדיון, האם אפשר לכפות לבית דין קבוע או זבלה?
כן, לא. תראה, איזה סעיף זה?
סימן ג'
זה. לא, לא, עכשיו. זה נכון, זה שם המוזכר גם כן, נכון.
האם מוזכר לו?
האם יש אפשרות לכפות
לעשות? פה זה לא מוזכר.
כן, 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 נכון, רגע.
פה זה מוזכר רק לגבי שתיים.
אז יש מחלוקת בזה.
מה המחלוקת?
אם הדיינים קבועים בעיר לא יוכל המולה מול...
איזה סעיף, סעיף? סעיף?
מה אומר שאפשר לכפות דאבלה?
באיזה מקרה של בית דין קבוע? יש בית דין קבוע. אני אומר, רבותיי, יש בית דין קבוע. בית דין שהוא לא קבוע, ברור לכולם מה שאני בא יכול להגיד, אדוני, אני מסכים רק בזבלה, ברור. נשאלת השאלה, אבל יש בית דין קבוע. האם גם אתה יכול להגיד, אני רוצה זבלה? אז הרי מה כותב?
שלא.
הרי מה כותב, באיפה זה?
הנה,
רגע. סוף סעיף ג', סוף סעיף א' הוא אומר.
כן,
ונראה לי, דרך
כלל, אבל אם דיינים קבועים בעיר, לא יוכל לומר
לא
ידון לפניהם, אלא בזה
בואו. בדיוק.
רבים טועים ברש"י, שרבים טועים ברש"י ולכן לא עושים את זה הרבה.
טועים ברש"י?
טועים ברש"י,
איפה רואים
את זה? שרבים טועים בהבנת רש"י ו...
שמה
שכל אחד...
אסמה, זה אסמה.
משהו אחר, שמה זה... זה בזכותו של כל אחד.
נכון, ולכן לא עושים את זה.
כן, כן, שטועים, שהדיין יכול לעשות כאילו דברים לא... טוב, בקיצור, בואו רגע, בואו נתקדם. אומר הרמ"א בסוף סימן ג'
סימן ג' סעיף זה הרמ"א כותב ככה. הראש כותב את זה.
סימן ג' סעיף.
הראש כותב את זה.
סעיף א', טוב, אני לא יודע פה, השולחן ערוך פה ב...
הסימן מביא שלו,
סוף כולת עליו. בבר אליהו תיאורי זה סיפור פה.
ג'
למצוא. טוב, לא משנה. בסדר, האם הספרדים, האם השולחן ערוך מסכים לרמ"א? אז הרב ברוך שרגא בספר שלו, אז הוא כותב שלו, כי הרמ"א כותב את זה. אני אמרתי, אני אבדוק את הדבר הזה. עברתי על המון המון ומצאתי שכל הפוסקים הספרדים, 12 פוסקים ספרדים במהלך הדורות, כן, הם פסקו את הרמ"א הזה, כולל החידה. אם אתם רוצים שאני אקרא לכם את השמות שלהם, לא זה ייקח זמן, יש פה, אני קטעתי פה, עשיתי פה עבודה רצינית שחיפשתי, ספר פרי אדמה לרב רפאל מיוחס, אחידה בברכי יוסף, איפה זה עוד, ספר קניין גוף ופירות לרב נתן עמרם, ספר ארץ חיים סיטון, שיבית מנהגי ארץ ישראל, ספר נתיבי עם לרב עמרם אבורביה, הרב חיים דוד הלוי בספר שלו דבר המשפט, הרב עזרא בצרי, ספר הבית היהודי הרב ארולזקי, היישובי להלכה תמיד מכתבי הזה של הרב עובדיה, וגם בספר סדר הדין בבית הדין הרבני הוא כתב, אני מצטט, גם אצל הפוסקים הספרדים פשט המנהג לתת מעמד מועדף לבית דין קבוע שבעיר, גם אם יש בית דין גדול ממנו אפילו. כן, והוא מפנה פה בהערה, גם הרב רצבי בשולחן ערוך הקצר, יצחק רצבי כתב את זה, שאנחנו פוסקים את הרמ"א. אז קודם כל הספרים האלה רואים שמנהג הספרדים היה ככה. עכשיו השולחן ערוך לא כתב אחרת. פשוט הרמ"א בא ואוסיף עליו איזו הגה, זה לא אומר שבהכרח שהשולחן ערוך אומר דעה אחרת. אפילו אם השולחן ערוך היה אומר דעה אחרת, עוד וזה המנהג שהתקבל אצל הספרדים, כמו שרואים, אז זה כמובן מנהג דוחה הלכה. טוב, עד כאן העניין של
מה שהקראת עכשיו, זה לאו דווקא אומר שזה נגד זבלה.
לא, הם כותבים על זבלה, הם כותבים על זבלה, כן, כן, ודאי על זבלה, אבל מה הם כותבים?
אבל לא, אנחנו נראה לי ראינו את זה שזה מחלוק עצמה ו... עצמה למול שח ונתיבות.
על זה? לא יכול להיות.
שהם חולקים אפילו על דיין סמוך. האם...
לא, סמוך זה לא ראייה.
זה קבוע. זה כל שכן.
למה?
עצמה אומר, עצמה אומר שאפילו אם יש דיין סמוך, יכול התובע לכפות ללכת לדיין סמוך.
בסדר, מה זה זבלה?
אתה מדבר על בית דין קבוע.
זה עוד יותר.
למה? לא.
הוא אומר שאפילו לדיין סמוך, אם אין בית דין קבוע... כאילו אולי בבית דין קבוע...
כן, בית דין קבוע זה משהו אחר.
זה היה שם בסימן ג' בקבוע זה בגדר אחר. הרב?
כן.
הוא מביא את זה פה.
מה שהרב אמר, שם הרמה, שהיום אין בית דין...
גדול וכל זה.
לכאורה שולחן ערוך חולק על זה.
איך יש בית דין גדול? בגלל שהוא פסק את הרמב"ם ולא את הראש?
כן, הרמב"ם כותב שהיום הולכים לתלמיד חכם חשוב, לא יודע, בית דין הגדול. לא משנה מי. היום אדם בא רוצה להגיד, אני רוצה ללכת לרב ליאו. יש שולחן ערוך לכאורה, יכול? לא רוצה בית דין של פה, אני רוצה ללכת לשם.
אני יכול לגלות לך שהרב ליאו כבר לא עושה דיני תורה. איך אני יודע, איך אני יודע, מתקשר אליי מישהו, אומר לי, הרב ליאור שלח אותי אליך, אמרתי לו, מה? אומר לי, אני חתנו בחוזה שולחים לרב ליאור. ורב ליאור אמר לו, שלח אותו אליי, אז אמרתי, אוי אבא, עכשיו גם רב ליאור שולח אליי אנשים, זה הפלא הדבר הזה. ואז אני דנתי לבד, כי הם חתמו לרב ליאור, כאילו הם רצו בורא יחיד, למרות שלא עושים את זה. אני לא אוהב לעשות את זה.
אבל זה בכל מקרה, הרב, זה נראה ששולחן ערוך חולה. כי הוא מביא את המעריק, המעריק בא לרמב"ם ואומר היום אין בית דין...
אני שואל אותך שאלה, אליהו, בית דין קבוע יש בעיר, יש ביישוב, אתה יכול להגיד אני אלך לדיין פלוני? לא נראה לי, זה כל העניין של בית דין קבוע, שהוא קבוע ואנשים, אני אגיד לכם מה, שיש דין בית דין קבוע זה עושה המון המון סדר, המון המון סדר, זה לא שכונה, הוא רוצה את זה, הוא רוצה את זה, הוא זבלה, אתה אפשר למשוך שנים.
לא, אבל מה זה בדיוק?
זה, אני לא רציתי להיכנס לזה, כן? אבל יש שתי אפשרויות איך להיות בית דין קבוע, כן? זה המשך של המאמר שלי, שאני אשלח לכם אותו. בית דין קבוע זה או ממונה מטעם המזכירות, או ממונה מטעם הרב של היישוב נניח, שהרב של היישוב נבחר הציבור. והוא ממנה את הרמור, כמו בכוכב יעקב.
הוא זה על פרי העיר כזה.
אבל אם שלושה אנשים באים ואומרים, אנחנו בית דין, וואלה, זה לא נקרא שיש לכם מעמד של בית דין קבוע.
כאילו, בוא נגיד בעיר, זה או העירייה או הרב?
עיר, יש עיר...
ירושלים.
ירושלים זה מסובך מאוד, יש בזה דיונים גדולים. אל תכניסו אותי, יש לנו 20 דקות.
אבל זה שונה, זה שונה, כשמול זבלה, באמת זבלה זה בלגן, אני אומר לך את זה, אני אומר, יש בית דין גבוה, אחרי תבלת בית דין גבוה. פה זה לא הדיון, פה יש את הבית דין הגבוה, פשוט הולכים אליו, אבל פתאום עכשיו יש, בא איזה אחד, תבע אותי מיליון דולר. אני אומר, לא רוצה שאני רוצה את הדיינים המומחים שלא יהיו פה טעויות. זה טענה אחרת.
זה טענה אחרת, אתה בעצם טוען...
למה כתוב בית דין הדרבונה, בית דין הדרחזדה? לכאורה זה מקומות שהם היו ידועים. כן. אבל פיך, אני רוצה ללכת לשם, כי זה משהו...
כי זה באותו עיר אבל.
בסדר, לא משנה, לבית דין הגדול אפשר ללכת גם לא באותו עיר. כשזה התובע, שם הנתבע,
נכון,
שזה יהיה באותו עיר.
אני מסכים.
מה? לא, סתם אני אומר, זה שם של מקום, אבל בכל מקרה גם צד הסברה אני אומר, זה לא אותו דבר. מול זבלה, אז בית דין קבוע, אני אומר, זה עושה סדר. פה מדובר על עירור.
בסדר, אני מסכים איתך. אני מקבל את זה.
מה, שאני אומר, הוא לא חייב קבוע.
שמשנה איזה טענה.
הוא אומר שאם יש דיינים שהם יותר מומחים, בדבר מסוים, וזה, היום זה ככה, אגב, יש בתי דין שלא מבינים הרבה בכל מיני דברים, בחוקי בנייה, בכל מיני דברים. תביא להם את זה, הם לא יוכלו להסתכל בכלל, המסמכים. טוב, הוצאות משפט.
לא, אבל זה, טוב, זה ראייה, זה כמו השרמב"ם, אם יש לו ראייה.
אם יש לו ראייה שהוא יוכל ללכת לכן, אבל לפי הרימה אמרנו זה לא פשוט.
זה אפילו לא בהירור, זה אפילו בתחילת דין.
כן, אבל לפי הרימה זה לא פשוט רימה. טוב, בואו נדבר על הוצאות משפט. אני מצטער שאני ככה עושה סדר, אני כמו בכנס צריך לדפוק על זה. כן? הוצאות משפט זה אחד הנושאים ה...
כואבים.
אוקיי, אז אתה אמרת. כן? אנחנו כולנו... יודעים את הגמרא שאומרת שיוצאים מנה על מנה, מכירים את הגמרא הזאת שבעצם משמע ממנה שאין הוצאות משפט. כי אומרים, למה אתה צריך אותו שיוציא מנה על מנה? ואם באמת הוא מקבל הוצאות משפט, אז כן, מה אכפת לנו שיוציא מנה על מנה?
לא, זה על ריק, אבל מה שהוא רוצה שיקח אותו לא עונה לו, אז הוא אומר לו, למה
שיוציא מנה על מנה? לא, אבל אם הוא יקיע בדין, אז הוא לא מוציא שום דבר.
אתה מבין מפה שהוא לא מקבל הוצאות משפט אם הוא זוכר, אחרת מה אכפת מה...
הוא לא יוציא, זה לא יוציא.
עכשיו, בואו נעשה סדר, יש בהוצאות משפט כמה סוגים, אני הולך עכשיו לפי סדר לסדר לכם את הראש, זה מאוד חשוב. יש מה שנקרא הוצאות שבית הדין הוציא. מה זה הוצאות שבית הדין הוציא? שכר סופר, שכר מומחה להביא, להביא זה מהנדס, ייתן לך ודעת על המצב של הבית, כן? מה שגם בבטרה בדף קוף סמך זן אומרת, שטרי בירורים, שטרי טענות. זה דברים, כן, ששני אתם צריכים לשלם. למה? המדין נהנה, שמע, אתה נהנה, זה לטובתך עושה את זה. כן, בית הדין עשה את זה, ואתה צריך לשלם את זה. על זה אין ויכוח.
שזה חצי חצי.
חצי חצי, כן, כי זה הבית דין הוציא, וזה מוטל על שני הצדדים.
מתי גובים את זה, אגב?
לא משנה, שברגע שמישהו חתם בוררות, ובחתם בוררות אנחנו כותבים שאת כל ההוצאות הוא מחויב, והוא חותם על זה משפטית, הוא נעול כבר.
אבל הבית דין מוציא את זה, ואז הוא משלם, או שאתם...
לא, אנחנו לא עשינו כך. אנחנו, שהזמן למוחר בפעם האחרונה, הזמנו מהנדס חוות דעת על בית, אז כל עוד הם לא שילמו לו ולא הראו הוכחה של תשלום, אנחנו לא התקדמנו. יש הוצאות של סרבנות. מה הכוונה של סרבן? הזמינו אותו לבית הדין, הוא אומר, אני לא רוצה. אז בזמן הגמרא היו כותבים עליו פתיחה. מה זה פתיחה?
נידוי.
עולה כסף, להזמין סופר, לכתוב. אז אגב, על זה לא היה נאמן השליח בדין, כי זה הוצאת ממון, צריך שני עדים. ומזה לומדים, שמזה מביא המרא מרוטן מוגרי היה, שלא רק פתיחה זו פתיחה, הוא טוען, זה רק דוגמה. סרבן צריך לשלם את כל ההוצאות שהוא גורם מחמת הסרבנות שלו. וכאן יש דבר שהוא לא כתב וצריך לחקור אותו. מאיזה טעם?
זה רק צקות החלון.
מאיזה טעם הסרבן משלם? האם מטעם הדין או מטעם כנס? מה הכוונה? כן? האם אני יכול להגיד, תשמע, אתה יודע למה אתה צריך לשלם אתה בתור סרבן? כי אתה צריך לשלם מהדין. אתה גרמת נזק. לא באת, אתה גרמת שצריך סופר, שכתוב פתיחה. זה גרמה. מהדין, זה נזק ישיר אבל. רגע, אתה כבר נכנס להגדרות. למה? זה נקרא נזק יחסית ישיר. זה לא בידיים, אבל זה גרמה, זה נזק ישיר. שאתה מרגע שסרבת, הכללים וכולם יודעים שמישהו מסרב, צריך לכתוב לו נידוי. אז אתה גרמת את זה. אפשרות שנייה זה להגיד, לא, זה מטעם כנסה. כנס, זה זילות בבית הדין. קוראים לך הרבנים, למה אתה לא בא?
זה שזלם יותר מפתיחה.
וחלק מהנפקמינה פה, בלהבין איך זה עובד, זה מחלוקת הראשונים, האם משלם רק את הפתיחה? הוא משלם גם את ההצעות האחרות, לפי הראש, הראש היה לו סיפור, לא יודע אם ראיתם את התשובה שלו בפנים. ראיתם את התשובה שלו עם המלכה?
לא.
לא ראיתם?
הראש כותב כל ההוצאות.
כל ההוצאות, נכון, הוא מתכוון לא רק פתיחה. מה התווכחתם? וואי וואי.
התווכחנו עם הכוונה, כל ההוצאות, הכוונה, אלה שחרגו מכל ההוצאות, פתיחה וכל מיני דברים.
או.
והשליח שהלך אל
הזה. או.
או כבר אתה תשלם לי גם לבעל דין השני את מה שהוא רוצה, ושהוא דרך בדרך וכל מיני דברים.
לא, הוצאות שהסרבנות, זה הוצאות שהסרבנות היא גרמה. הייתי צריך ללכת לעשות, אני יודע מה, צו כזה עלה לי ולעורך דין עלה לי, דברים כאלה אפילו. עכשיו היה סיפור עם היה סיפור הזוי בין שני יהודים חזקים ועשירים, שהיה ביניהם מלחמה שהתגלגלה בבתי דין ובתי משפט, הגיע למלכה. אני לא יודע איפה הראש עבר דירה מצרפת לספרד, לא יודע איפה הוא גר בדיוק. המלכה שלחה לראש, אתה תפסוק בין שני היהודים האלה. כי גם הם לא הצליחו ליישב את הסכסוך, כי אני רואה בתוך המשפטים של הערכאות, הם הסתובבו גם בערכאות, ואז המלכה החליטה שבצו מלכותי, משהו מאוד יוצא דופן, היא בנתה אל הראש, ידעו שהוא גדול הדור, אמרה לו, אתה תכריע פה. ואז בתוך כדי התשובה שלו, הראש כותב שמה את הדבר הזה, שהוא צריך לשלם המפסיד את כל ההוצאות של הסבלנות שלו. וגם מה שהלכו בערכאות הוא צריך לשלם, הכל. ככה הוא, כותב שם, אם אני אמצא את זה, איפה כתבתי את זה. הראש זה בכלל קופזיין סימן ו', הנה נקרא לכם. ומה שטבע רבי שלמה שיפרה לו רבי ישראל ההוצאה שהוציא על זה, הוא כותב שהוא סרב עם מעולבו לדין וזה, חיה רבי ישראל יפרע לו כל ההוצאות שהוציא על זה. ואז הוא מביא את אמר אמרות לנבורג עם הפתיחה והשמת, כל ההוצאות, שם זה המקור, כי יש מקור שכתבו בטעות במקום אחר, אבל זה המקור. אז אבל הרשב"א הוא כתב שהוא פטור מההוצאות האלה. לפי הרשב"א הסרבן חייב רק על הפתיחה. למה? כי פתיחה זה חרם שבית הדין הטילו, זה כבוד, בבית הדין, בית הדין, אתה לא בא, הם עושים אליך חרם, כי זה כנס על זילותה של בית הדין. אבל זה שהבעל דין השני היה צריך להוציא הוצאות בכל מיני מקומות, על הסרבן הזה, כדי שיבוא אלינו לדין תורה נדבר, זה עוד לא מדובר על הרכאות. אז זה לא, זה לא קשור לכבוד בית הדין, וזה לא צריך.
לא, בית הדין שולחים את השליח, לא, הם הגוף הרבה.
על זה ודאי אין מחלוקת, על הפתיחה זה גמרא. הדיון זה מה קורה על הוצאות אחרות.
מה זה הוצאות? לקפול אותו לבוא לדין, לא איזה הוצאות עוד יש. זה גם מצד בית הדין, כאילו. בית הדין מפרסם דברים...
לא, בית הדין, הם לא צריכים לכפות אותו לבוא. בית הדין כותבים, פתיחה ונגמר, זהו. מי הלך והוציא הוצאות כדי לשכנע אותו לבוא? זה הבעל דין, לא.
למה בית הדין לא עושה?
בית הדין... לא התפקיד שלו ללכת ולהכריח מישהו לבוא.
שוטרים, שופטים ושוטרים תיתן לך. שוטרים לרדות.
לא, השוטרים זה לרדות לאחרי
הפסק דין.
ככה זה הפסק דרשת, אנחנו אומרים פסוק, אז תגיד רשת.
מתי הבעל דין יכול להגיד השני, זה מוזר.
אגב, גם היום זה די ככה, גם בתי המשפט. אתה חייב למסור במסירה אישית, מסירה אישית בדואר רשום או הצהרה למסירה, שנתת לו את הכתב, תביעה או משהו כזה, זה לא עובד ככה.
לא, ואם הוא לא רוצה לבוא מי קופה את זה.
לא, בסדר, אבל בסדר, אבל כאן מדובר שבית הדין הם רק היו שולחים לו חרם, אתה לא רוצה לבוא, אנחנו לא מכירים אותך פיזית, אבל עושים אליך חרם, עכשיו נראה אותך. הוא ירוץ לבית הדין אחר כך, אבל בית הדין פיזית לא צריכים להביא אותו. הוא יבוא לבד לבית הדין מפחד החרם. טוב, אנחנו צריכים להזדרז, אז זה דבר אחד. עכשיו, מה הדין אם הסרבן יצא זכאי בדין? אחרי כל הבלגן, הביא אותו, ראו, הוא צודק שהוא לא הגיע. אז שוב, החקירה הזאת שראינו מקודם, היא שוב עומדת במלוא עוזה. אם אני אומר, תשמע, אתה גרמת נזק לשני. הוא אומר, הנה, אני, בצדק אני לא רציתי לבוא. אתם רואים שאני צדקתי, נצאתי זכאי. כן? זה שלא באתי, זה בצדק, אני הגנתי על עצמי, אני לא הייתי צריך לבוא. אז מהצד הזה, אני, מהצד של השאל, הרי לחייב בנזק זה דינא דגרמא, נכון? דינא דגרמא, הכלל הוא שאדם חייב כאשר הוא התכוון להזיק. אבל אם זה היה בשגגה, או שהוא לא התכוון להזיק, אין, זה נקרא כבר גרמא. אז פה הוא אומר, אני לצדק היה איתי. אם הייתי רשע, והתברר שאני הייתי חייב, ולא באתי בכוונה, תגידו שאני חייב בדינא דגרמא, הייתי סרבן. אבל אתם רואים שהצדק היה איתי. ולכן אני פטור. אבל אם אני אומר, לא, מה זה קשור, אדוני? סרבן זה כבוד בית הדין. הצדק איתך אין בעיה. בית הדין קוראים לך לבוא, תבוא. זה החובה שלך לבוא. לא באת, היית סרבן, זה נובע מכנסה, אז אתה צריך לשלם עד הסוף. זה ככה אני ראיתי שחוקרים פה, האגרות משה והאחרונים פה בראשונים.
למה הצד הראשון זה בסדר?
מה זאת אומרת?
אני לא בסדר, אז מה לא הולך לדין? אתה צריך לבוא לדין, אתה צודק, תוכח את זה בבית דין, בשביל זה יש בית דין, אתה יכול לחשוב שאתה צודק כמה שאתה רוצה. זה לא בסדר שלא באת לדין, לא עשית קדין,
שלא באת לדין.
כן, אבל...
זה מעניין, אתה לא יודע מה, אתה עולה בית הדין, תוכיח ש...
ודאי, מה שאתה אומר אין ויכוח. השאלה היא מה הגורם המחייב אותי לשלם. לא הייתי בסדר, יש לי מינוס בשמיים שביזיתי כבוד התורה, בסדר? אבל אתה רוצה עכשיו שאני אשלם את ההוצאות של השני. למה? אני לא מזיק, הגנתי על עצמי.
גרמת לו מה?
מה גרמתי לו? הוא גרם לעצמו, הוא טבע תביעת סרק, אני יצאתי זכאי.
מה זה קשור? הוא טבע כי הוא חושב שאתה חייב כסף. יכול להיות שאפילו שהוא סתם שיקר ולא משנה. בסוף אתה גרמת את זה שהוא מוציא כסף. היית בא לבית הדין, הוא לא היה מוציא כסף.
אני שומע מה אתה אומר, הצד השני להגיד שהוא גרם לעצמו, שהוא טבע תביעת סרק. הוא עושה את זה לעצמו. עכשיו, בא הנתיבות ואומר, אני אקצר...
בית הדין בודק אם זה תביעות סרק, ראינו את זה בראשונים. שאם זה תביעות סרק, בית הדין
לא... לא סרק, לא סרק, סליחה, לא סרק, אבל יצא זכאי. עכשיו, הנתיבות אומר, שנראה לי מהתומים, שמה שמקובל זה, שהוא צריך לשלם. בכל מקרה, גם שהוא יצא זכאי, הוא צריך לשלם. לגבי הליכה לערכאות, אם הוא צריך ללכת בערכאות מחמת הסירוב שלו, כן? הבית יוסף הביא מחלוקת, אם אתם זוכרים, הבית יוסף אומר מחלוקת, כן? לפי הרשב"א, זה נקרא גרמה, אתה הלכת לערכאות, הוצאת הוצאות, בסדר, הוצאת את זה לטובת עצמך, אתה... זה לא נקרא שאני גרמתי לך להוציא. ואילו לפי הראש, כך מביא הבית יוסף, שלפי הראש, תשובת הראש הוא חייב, גם אם הוא הולך לערכאות. כנראה מהתשובה שהבאנו מקודם. אז הדבר הזה הוא לא פשוט, כי הרמ"א, איפה זה? זה הנה זה. לא. הנה כאן. הרמ"א אומר, ויש חולקים וסביר על יהודים, הוא צריך להוציא עליו הוצאות לגופו על ידי ערכאות של גויים, חייב לשלם לו, וכן נראה לעיקר. אז לכאורה הרמ"א פוסק כמו הראש. נכון? אתם מבינים? אתם איתי? עוד פעם, אני רואה כבר יש לנו 5 דקות. השולחן ערוך כותב, יש מי שאומר, שין ואו בערכאות והוציא הוצאות בדיינים וטוענים, אף על פי שהם יתחסרו והוא צריך לא לכאור בערכאות, אינו חייב לשלם להוצאותיו. כך אומר השולחן ערוך, הוא מביא בשם, ויש מי שאומר, את דעת הרשב"א, שפטור על ערכאות, על הוצאות שהוציא בערכאות אחר כך. אומר הרמ"א, ויש חולקים וסביר עליו, שאם הוא צריך להוציא עליו הוצאות לחופו על ידי ערכאות של גויים, חייב לשלם לו. לכן נראה לי עיקר. לכאורה, מרלוקת, שולחן ערוך רמ"א. כן? אבל לא חייבים להגיד שהשולחן ערוך פה חולק על הרמ"א, כי השולחן ערוך הוא מביא דעת הרשב"א, בשם ויש מי שאומר. כן? עכשיו, מה קורה פה? כמו מי פוסק הרמ"א, לכאורה היינו אומרים,
כראש.
כמו הראש, וכך ההבנה הפשוטה. אבל למעשה מוכיחים שזה לא נכון. גם היה שם שלמה, וגם הרמ"א כותבים ככה, אומר הרמ"א, וכן נראה לי עיקר, הוא בלבד שעשאו ברשות בית דין. מסביר פה אגרות משה ככה. הוא אומר שגם היה שם שלמה, וגם הרמ"א, הם פוסקים כמו הרשב"א. למעשה הם פוסקים כמו הרשב"א, שיש פה גרמה, ולכן מיקר הדין הוא פטור, אלא מה? שימו לב, אם אתה הולך לבית הדין, תובע, וכמו תראו בסימן כבב, כן, זה נועל יומיומי בבית הדין עם המונות, הנתבע אומר, לא רוצה לבוא, אני הולך לבית משפט, חפש אותי בבית משפט, לא מעניין אותי דיני תורה, מה אתה עושה? אתה כותב לו בתור בית דין, כן, התובע רשאי ללכת לרכאות, ויש לו רשות מבית הדין, ואז הוא הולך לתבע בבית משפט. אז בכזה מקרה אומר הרמ"א, והיה של שלמה, בכזה מקרה, אז השני אחר כך חייב לשלם את כל ההוצאות שהוא גרם לך. אבל אם הלכת ישירות לערכאות, בלי רשות של בית הדין, אז אתם יכולים לשאול אותי, אז אם הלכת בלי רשות של בית הדין, מה הווה אמינא שנגיד שהוא חייב לך על התשובה? תשובה, כי יש מקרים שכאילו אפשר לעקוף את בית הדין לכאורה. למשל, אם הם חתמו על שטר כזה, שהם הלכו לפי זה חוקים מסוימים של ערכאות, או נגיד מקרים שמקהלים שברור שהוא נגיד חברת ביטוח, או בנקים או חברות ממשלתיות, שלפי חוק הם יכולים לבוא לבית דין עם אמנות, הם מחויבים לבית המשפט של המדינה, אז אתה יכול לדלג על התהליך הזה של רשות. בכזה מקרה, כן, אתה לא יכול לתבוע את המצאות בערכאות. למה? הרי אם זה גרמה, זה גרמה, מה זה משנה? מוכח מפה שזה לא מדיני הנזקין, אלא לפי דעת הישש. והרימה זה זילותה של בית הדין. אז אם בית הדין נותנים לך, כך אומר גרות משה, נותנים לך רשות ללכת לדבר בערכאות, אז בעצם זה כמו פתיחה, אומר הישש, ים של שלמה. זה בעצם המשך של כבוד בית הדין, שאתה פועל מכוחם. מי חולק על זה? אגרה. אגרה חולק על זה. אגרה אומר, כל המחלוקת פה בין הראש ובין הרשב"א, זה מחלוקת בהגדרת, יש דיון גדול בסימן שין פי וו, מה זה גרמה ומה זה גרמה, יש שם שלוש שיטות עיקריות בראשונים, איך אני מגדיר גרמה שפטור, ורק לך בדיני שמיים, לעומת גרמה שחייב, כן, כן, עם הריצווה, אז אומר הגרא, זה המחלוקת פה, איך להגדיר גרמה, מחלוקת על הדין, אז באמת בעצם מחלוקת איך להתייחס למה שכתוב, פעמים זה מדיני כנסה או מגרמה. אני...
הרבה אומר יש חולקים, אם הוא סבר כמו יש אומרים. אבל הסביר כאילו גם יש אומרים וגם יש חולקים זה הרשב"א.
אני אומר, אפשר לומר ככה. ואתה שואל, אז למה הרימה כותב את זה? כי הרבה פעמים לרימה, כמו שאמרת, נוח, על הרימה אין כללים. יכול להיות שהוא חולק על השולחן ערוך והוא לא מאותת בכלל. מכניסו מי הוא, כי זה משתלב בלשון של השולחן ערוך. יכול להיות שהרימה לא חולק על השולחן ערוך, אבל הוא... הוא כותב את זה באופן שיראה ולהגיש את הדעה שלו, כמו פה. כי השולחן ערוך הביא את הרשב"א בשם ויש מי שאומר, מי אמר ש... הרי בבית יוסף הוא מביא את הראש וכותב עליו וכן מסתבר. נכון? אתם זוכרים? בית יוסף כאן מביא את הרשב"א, אחר כך מביא את הראש ואומר וכן מסתבר על הראש. אז זה הגיוני שיפסוק נגדו בשולחן ערוך. הדבר האחרון, זה כתוב פה ברימה, יש מי שאומר לחברו שלכו לדון במקום אחד, ואמר לו, לך ואני אבוא אחריך. לך, תחפש אותי שם, אני אגיע. הוא מגיע, מחכה, הוא לא בא, כן? אז הוא אומר, צריך לשלם כל יציאותיו, כן? אומרים, אומר הגרא, ראיתם את הגרא? רבותיי, אומר הגרא, דדמי למסרב שחייב. כך אומר הגרא. כן? אז זה דין מהמורדכי. עכשיו תגידו לי, מאיזה דין חייב שמעון לשלם? אני אמרתי לו שיהיה לך, אמרתי לו, בוא נפגש מחר בירושלים, אמרתי לו, כן? הוא הלך, למה אני חייב לשלם? אומר הגרא, תגידו לי, אין לי זמן, פשוט, אומר הגרא, תראו, כן, מה המחלוקת במסרף, ששם יש דיון, האם זה גרמה או גרמה דבר כזה. כן, אבל למה הוא נשאר בצריך עיון? מסביר הרב קוק בבר אליהו, שהמקרה הזה, יש ספק אם זה דומה לדינא דגרמא, למה? כי לפי שיטת הריצווה, דינא דגרמא זה רק בדבר שכיח שקורה. אבל זה לא דבר שכיח, דבר כזה שבן אדם יגיד למישהו, מחר אני אעבוד חכה לי שמה. זה לא, אז לכן אולי זה לא גרמא. מצד שני, למה זה כן גרמא? כי אתה אמרת לו דבר. זה לא שהוא עשה דברים מעצמו, אתה אמרת לו לך ואני אבוא אחריך, אתה עשית פה פעולה אקטיבית, לכן אומר רגע שהוא מסתפק. בא הרב קוק והופך את הכל, הרב קוק בגיונותו אומר, אני חושב, זה לא, בכלל לא כמו שהגרא אומר, זה לא קשור לדיני הנזקין, זה קשור לדיני שכירות פועלים, בדיני שכירות פועלים, מה קורה אם אתה אומר לפועל, כן, תבוא מחר, וכאילו, אתה סוגר איתו עבודה, וסגרת איתו בדיבור והוא התחיל את העבודה, הכתוב שבפרק בא מציע שם, בסוחרת הפועלים, שאם הפועלים התחילו כבר ללכת לשדה כדי לעבוד, נגמר העניין, כבר התחילה הסחירות של הפועלים. זאת אומרת, פה אתה אומר לו, לך ואני אבוא אחריך, אומר הרב קוק, יש דינים בתורה שבדיבור נגמר העניין, בדיבור זה כבר התחיל, כאילו מדין סחירות פועל בך, לא מדין נזיקין, כך אומר פה הרב קוק, ולכן יוצא, וזה מסביר למה הדין הזה לכול אלמה, למה הרימה מביא את הדין הזה ככה, בתור סתם, ולא אומר שזה תלוי במחלוקת של דין הדגרמה. כך מסביר הרב קוק את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נכון, נכון. נכון, נכון, זה חתונה, ויש עוד מקרים, טוב.